שלום לכולם. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה וכו'. שואלים, למה כתוב באריכות בפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות? כתוב פעמיים, משכן, משכן. היה מספיק שיהיה כתוב, אלה פקודי משכן העדות. למה הפסוק הוסיף לי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות? אלא רש"י הסביר, אומר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, זה בא לרמז על שני בתי מקדש שעתידין להיחרב. לכן התורה כפלה לי כאן, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. ופה שואלים שאלה, איך יכול להיות שעכשיו, הרי הפסוק הזה מדבר על עם ישראל שהיו במדבר בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, שעכשיו הם עסקו במלאכת המשכן והם מקימים את המשכן בשנה השנית, הכל בשנה השנית, עד הכניסה לארץ ישראל זה עוד 40 שנה, 39. ומאז עד בניית הבית זה עוד, מכניסת עם ישראל עד בניית בית ראשון זה עוד 440 שנה. בקיצור, יש עוד המון זמן, יש 500 שנה עד בניית בית ראשון. ופה התורה באה לרמז לנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, לכפול פעמיים, לומר לך, תדע ששתי בתי מקדש עתידים להיבנות ועתידים להיחרב, שתי בתי מקדש. ופה שואלים המפרשים, לכאורה זה, לכאורה זה דומה, למה זה דומה? זה דבר תמוע, שלכאורה היום הזה הוא יום שמח, יום שמח, עם ישראל עוסקים במלאכת המשכן, מקימים את המשכן, ודווקא פה הקדוש ברוך הוא מרמז להם שעתידים להיבנות שתי בתי מקדש ועתידים להיחרב. לכן המפרשים שואלים, הרי לכאורה למה זה דומה? זה דומה כמו חתן שמתחתן עם כלתו וכותב לה כתובה, ובא סופר, סופר זה שכותב את הכתובה, כתב את הכתובה בצורה מאוד יפה. נתאר לנו אם יבוא מישהו ויגיד לו, הסופר כתב לך את הכתובה כל כך יפה, בעזרת השם, גם בפעם הבאה תביא את הסופר הזה שיכתוב לך כתובה, שם ישמור. זה מברך, זה מקלל. מה זה בפעם הבאה? מה אתה רוצה? שהוא חז ושלום מגרש אשתו זון, או שהוא יתאלמן ממנה חז ושלום ויישא אישה אחרת ויכתוב כתובה אחרת ויביא את הסופר הזה שיכתוב לו עוד פעם כתובה? לכאורה זה לא ברכה, זה כללה. לכן זה לא מובן כאן ביום השמחה של עם ישראל שמקימים את המשכן ועוסקים במלאכת המשכן, אז פה התורה מרמזת עתידין שתי בתי מקדש לבנות ולהיחרב. זה לא מובן. אלא מסבירים את זה במשל נפלא. היה אדם אחד שרצה לצאת לדרך, והנה אמר, לצאת לדרך זה סכנה, סכנה מפני ליסטים, סכנה מכל מיני דברים. לכן אמר, השאיר את כל הרכוש שלו, את כל הכספים שלו, הכל החביא אותם בביתו, לא לקחת אותם איתו ביחד. למה? הוא פחד שבאמצע הדרך שדדו אותו. אבל הוא לא שם לב, וטבעת אחת יקרה מיהלומים נשארה לו באצבעו, והוא שכח להסיר אותה. יצא לדרך, והנה באמצע הדרך הוא רואה את הטבעת הזאת על אצבעו. הצטער עליה מאוד אותו אדם. אמר, מי יודע? אולי יבואו שודדים, גנבים, ליסטים, חס ושלום, ירצו לשדוד, ירצו לקחת. אז את כל הרכוש, כל הכספים, שמרתי בביתי, לא לקחתי איתי, אבל זה שכחתי לשמור בביתי, והנה לקחתי אותה איתי. טוב, פחד והצטער כל הדרך. כל הדרך הוא מצטער, אולי חס ושלום יבואו לסתים, ויקחו ממנו את הטבעת היקרה הזאת. לבסוף, הוא הגיע למחוז חפצו, בשלום, בביטחה, אף אחד לא שדד אותו, אף אחד לא גנב לו שום דבר. והנה, הגיע לשם לצורך עסקים, לעשות עסקיו. ופתאום הוא נהיה חולה. נהיה חולה, והמעט כסף שהוא לקח איתו בשביל לעשות איתו את עסקיו, לא הספיק לו בשביל לזכור רופא שירפא אותו, ייתן לו תרופות, שיבריא, ולא הייתה לו ברירה, אלא הוא היה צריך את הטבעת הזאת, שכביכול כביכול בטעות הוא לקח אותה, והוא הצטער על זה שהוא לקח אותה. הוא היה צריך אותה, למכור אותה, ו... על ידי הממון שיהיה לו הערך שלה, הוא יוכל לזכור רופא ושירפא אותו. והנה, הרופא הזה שהיה מוכן לטפל בו ולרפות אותו מחוליו, אמר לו, תשמע, אתה לא צריך למכור את הטבעת הזאת. אני בשכרי אקח את הטבעת הזאת, בשכרי. נתן לו אותו אדם את הטבעת, והנה הרופא הביא לו כל מיני רפואות שיעשה. והנה, עשה את כל הרפואות שהרופא הביא לו, ובאמת, תוך זמן קצר, התרפא, ברוך השם, הוא בריא, והרופא קיבל את שכרו בטבעת היקרה הזאת. והנה, הכסף שהיה לו, התחיל לעשות בו עסקים. עשה בו כל מיני עסקים, והתחיל להרוויח. הרוויח, עד שכבר היה לו כסף באמתחתו, שיוכל היה לפדות את אותה טבעת מהרופא הזה. הגיע לרופא, אמר לו, אדוני הרופא, אתה מוכן למכור לי את הטבעת הזאת? ואפילו הוסיף לך על המחיר שלה. הוא היה מוכן. והנה קנה ממנו ופדה את הטבעת הזאת. וכך חזר לביתו שהוא בריא, וגם הטבעת הזאת באצבעו. אומר, זה המשל. המשל שהאדם לא רצה לקחת את הטבעת, אבל לקח אותה והצטער עליה. ובסוף, כאשר הוא חלה, היא שעמדה לו לזכור לו רופא שירפא אותו מחוליו. אז כביכול, החולי גרם שהוא יאבד את הטבעת. אבל אחר כך שהוא היה בריא, הקדוש ברוך הוא נתן לו הצלחה במעט שהוא עשה, עד כדי כך שהוא הצליח אחר כך לפדות את הטבעת מאותו רופא. אומר מורי ורבותיי, זה המשל, הנמשל שלו, זה עם ישראל ובית המקדש ושני החורבנים שהיו. איך? אומר רש"י בקידושין למד א', מביא את המדרש, שהמדרש אומר על המזמור שמדבר, המזמור בתהילים שמדבר על חורבן בית המקדש, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך וכו'. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מזמור לאסף? את הפרק הזה אתה פותח בלשון מזמור, שירה, זמרה. שירה, זמרה זה עניין של שמחה. המזמור הזה כולו צער, כולו על חורבן הבית. היה צריך לפתוח קינה לאסף מבעלה, לשון מקונן, לשון בכייה, לשון צער. לא לשון מזמור שהוא לשון שמחה. אומר המדרש, וככה מביא שם רש"י בקידושין. אומר, הרי עם ישראל, למה נחרב הבית? כי עם ישראל חז ושלום חטאו. בית ראשון למה נחרב? מפני שלוש עבירות החמורות בתורה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני למה נחרב? משום שנאת חינם. ואמרו חכמים ששנאת חינם היא שקולה כנגד שלושת העבירות החמורות בתורה. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. אז הבית, הבתי מקדש נחרבו בגלל העוונות שלנו. אומר, אדם מחמת העוונות שלו, הקדוש ברוך הוא חס ושלום בא להעניש אותו, חס ושלום היה צריך לקבל את העונש על הגוף, חס ושלום. חס ושלום כליה על שונאיהם של ישראל, חס ושלום. אבל זה העונש שמגיע על החטאים החמורים הללו, שזה עונש של חס ושלום כליה. חס ושלום, עונש חמור על הגוף. אומר, הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל. ובמקום לתת עונש חס ושלום על הגוף, נתן הקדוש ברוך הוא את העונש איפה? בעצים ואבנים, זה בית המקדש. על ידי שנחרבו שני בתי מקדש, החורבן הזה של בתי המקדש הוא הכפרה על עם ישראל, במקום חס ושלום עונש על הגוף חס ושלום. לכן המזמור, הפרק שמדבר על חורבן הבית, פותח במזמור לאסף ולא פותח בקינה לאסף. למה? כי אפילו יש כאן עונש, אפילו יש כאן חורבן שתי בתי מקדשות, מכל מקום יש כאן איזה שמחה, איזה תודה רבה להשם, שדווקא שני הבתי מקדשות נחרבו, ולא חז ושלום, שעניש ונתן את העונס חז שלום, על חז שלום, על עם ישראל עצמם, על הגוף חז ושלום. לכן, בתוך הדין אתה מוצא רחמים, לכן מזמור לאסף, פותח במזמור לשון שירה, לשון שבח לקדוש ברוך הוא והודיה. אומר, זה בעצם מה שבא הפסוק כאן לרמז. כאן זה יום שמחה. עם ישראל מקימים את המשכן במדבר בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. בתוך השמחה הזאת, הקדוש ברוך הוא מרמז להם עוד שמחה. מה עוד שמחה? תדעו לכם, עם ישראל גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל עתיד לחטו. עתיד לחטו. כל מיני תקופות. אומר, המשכן הזה שאתם עושים, שכנגדו אתם גם תעשו בארץ ישראל, בהר המוריה, במקום בית המקדש, שם אתם תבנו לי גם, כמו המשכן הזה, אתם תבנו בעתיד, בעוד 500 שנה, אתם תבנו את הבית הראשון. ואחר כך הוא יחרב, ואחרי 70 שנות גלות, אתם תבנו את הבית השני, אבל גם הוא יחרב. תדעו לכם, המשכן שהוא כנגד שתי הבתי מקדש, שתי בתי מקדש עתידים להיחרב, זה בעצם הפדיון של עם ישראל, חס שלום, מאשר עונש הגוף. הפדיון שחס שלום לא יעניש הקדוש ברוך הוא את הגוף, הפדיון של זה, זה שתי הבתי מקדש. אז בשמחה, קדוש ברוך הוא מרמז להם, תדעו לכם, שהמשכן שהוא כנגד בתי המקדש, הוא עתיד גם להביא לכם טובה, בגלל עוונותיכם, הוא עתיד להביא לכם טובה, שהוא יחרב ולא חס שלום אתם, חס ושלום. לכן פה, זה לא כביכול ברכה שהיא כללה, אלא פה הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו איזה פלא, איזה דברים נפלאים, איזה הצלה המשכן הזה שכנגדו בתי המקדש עתיד לעשות לעם ישראל. לכן, כאן הקדוש ברוך הוא מרמז שעתידין שתי בתי המקדש לאחריהם, הוא בא לרמז להם על ההצלה שיש להם, אז שיעריכו כמה המשכן הוא חשוב. לכן כתוב פעמיים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומר, מה זה העדות הזאת? העדות הזאת, א', יש שתי פירושים. א', פירוש אחד, הרי עם ישראל רק יצאו ממצרים, חטאו בעגל, בעוונות הרבים. למה? כשיש לאדם חוסר סבלנות, אז הוא יכול להגיע, חס ושלום, לחטאים חמורים. עם ישראל, משה רבנו בשבילם, המנהיג הזה, ראו אותו, חס ושלום, יצר הרע, הראה להם שכאילו משה רבנו נפטר, משה רבנו מת. ולכן ראו שהוא בושש מלרדת. בשש, הם טעו בחשבון. בשש, משה רבנו אמר להם, בחצות אני יורד, מהר סיני, אחרי 40 יום ו-40 לילה. אבל הם טעו בשעות. הם חשבו שהנה הגיע החצות, ומשה רבנו לא ידבר כזב. למה הוא לא ירד? הראה להם השטן את פטירתו של משה רבנו, ואז הם כביכול, הביטחון העצמי שלהם נפל, ירד, ואז הם אמרו, אנחנו צריכים מנהיג חדש במקום משה רבנו, ועשו להם את העגל. העגל בא מזה שהאדם מקבל חוסר סבלנות. חוסר סבלנות, הוא מתחיל כביכול לבנות כל מיני בניינים ולחשוב כל מיני מחשבות, ואז לעשות את העגל. אדם צריך להיות סבלן, לדעת הכל מהשם, להיות סבלן, להיות רגוע. אם הוא יהיה סבלן, הוא לא יבוא לידי עבירות. אם חס ושלום, הוא לא יהיה סבלני, אז הוא יעשה כל מיני מעשים בלי לחשוב. ואז חס ושלום, הוא יצטרך לבכות אחרי זה על המעשים האלה, ולך תתקן אותם, את המעשים האלה, כמו שאנחנו רואים, חטא העגל. הדבר החמור, מה שהוא גרם, שאין לך כל צרה וצרה, חס שלום, על שונאים של ישראל, אין לך כל צרה וצרה, שהיא לא קשורה גם לחטא העגל, שהיא לא באה גם בגלל חטא העגל. אז לכן, לכאורה, אחרי חטא העגל, עם ישראל היו בפניקה גדולה. האם באמת הקדוש ברוך הוא עזב אותם? הקדוש ברוך הוא כבר לא משרה את שכינתו בתוכם. לכן אמר להם, בשנה השנית, חטא העגל היה בשנה הראשונה לצאת עם ישראל ממצרים. בשנה השנית אמר להם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תעשו לי מקדש והנה אני ישכין את השכינה שלי בתוך עם ישראל, בתוך המשכן הזה. ואז המשכן הוא יהיה עדות, הוא המעיד, הוא העד, שאף על פי שעם ישראל חטאו בעגל, כל מקום הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל, אלא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, התכפר לעם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא, מרוב חביבותם של עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, ציווה לעשות משכן, ועל ידי המשכן יש עדות שהשכינה שורה בעם ישראל. לא לאבד את הראש, לא לחשוב, זהו, אנחנו גמורים, אנחנו לא שווים כלום. לא, הנה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, למרות חטא העגל. זה פירוש אחד, מה זה משכן העדות. פירוש שני, משה רבנו, הרי הוא היה גבאי צדקה לגבות מעם ישראל את כל התרומות שלהם לבניית המשכן. הרי בניית המשכן, כל מערכת המשכן, נעשתה מהתרומות שהביאו עם ישראל, מהתרומות. אז משה רבנו הוא היה הגבאי צדקה של כל התרומות הללו, וממנו העביר לבצלאל, ולאוליאב שהיה עוזר של בצלאל, וחכמי לב שהיו איתם, שהם היו עוסקים במלאכת המשכן. עכשיו, גבאי צדקה, כמו משה רבנו, צדיק וחסיד, תורה מעידה עליו, והאיש משה ענב, מאוד, כל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו, האיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. התורה מעידה עליו. האיש משה, איש האלוהים, ככה התורה מגדירה אותו. זאת אומרת, משה רבנו בא ואומר לעם ישראל, תראו, אני הייתי גבאי צדקה של כל התרומות שלכם. והתרומות שלכם, הכל הלך 100% למלאכת המשכן. בואו תראו, אלה פקודי המשכן. פקודי, תפקדו, תעשו חשבון. תעשו חשבון כמה נכנס, כמה תרמו עם ישראל, והנה הכל נמצא פה במשכן. עשו חשבון, מצאו שחסר. אנחנו נתנו לך יותר, משה רבנו. נמצא שחסר קצת כמה דברים. חסר? אמר להם, תבדקו עוד פעם. אין דבר כזה שחסר. כל מה שנתתם לי, הכל הלך למלאכת המשכן. בדקו עוד פעם. אבל בינתיים חשדו אותו במשה רבנו, חס ושלום, שאולי לקח כמה שקלים לעצמו. חשדו אותו את משה רבנו. עד שמה קרה? מצאו שהם טעו בבבי העמודים. בבי העמודים זה בדיוק מה שהיה חסר להם מהחשבון הראשון, בדיוק השלים להם בבי העמודים. שם היה להם איזו תקלה, שהם כנראה דילגו על זה, לא שמו לב לזה, ווי העמודים. אז כמה היה ווים לעמודים? 15. אז משה רבנו היה נקי מהחשד שחשדו אותו, חס ושלום, פתח ואמר משה רבנו, 15 שבחים לקדוש ברוך הוא, שהם כולם איפה נכתבו? במה שאנחנו אומרים במזמור של השתבח, בפסוקי דזמרה, בהשתבח, מה אנחנו אומרים? שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז, ממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, ושם מלכות ברכות והודעות. כל הקטע הזה, מי חיבר אותו? משה רבנו. מתי חיבר אותו? כשהם מצאו את החיסרון שהיה להם בחשבון הראשון, הטעות. מצאו אותו בחשבון השני, ואז משה רבנו יצא נקי מכל החשד שהתחילו לחשוד בו שהוא לקח. אומר, ריבונו שלום, הארת להם את העיניים שלא יחשדו בי, חס ושלום. פתח ואמר, 15 שבחים שהם כולם נמצאים בהשתבח שאנחנו אומרים בכל בוקר. שיר ושבחה, הלל וזמרה, תספרו, תגיעו מלכות, שירות ותשבחות, ברכות והודעות, עד ברכות והודעות כולל 15. 15 שבחים, משה רבנו אמר אותם. וכנגד זה, יש, כשאנחנו אומרים אחרי שמע ישראל, אנחנו אומרים אמת, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, ואהוב, וחביב, ונחמד, ונעים. תספרו, כמה וווים יש? כמה וו יש? וו, 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 ויציב, ונכון. כמה וווים יש? 15. למה? זה כנגד ה-15 של שירות ותשבחות שאמר משה רבנו, שאנחנו אומרים אותם בהשתבח. וזה 15 וווים. כנגד שמה היה הטעות שלהם בחשבון הראשון, שהם חיסרו את הוווים. בחשבון השני מצאו אותם שזה בדיוק כמו שהם תרמו, משה רבנו לא לקח כלום לעצמו, חס ושלום. נקי כפיים היה. אומר, זה, כל זה משכן העדות. המשכן הוא בעצם בחשבון שהם עשו. עוד פעם, הוא היה עדות למשה רבנו, שמשה רבנו נקי מכל החשדות, חסיד, קדוש, טהור, לא לוקח כלום לעצמו. זה לכן נקרא משכן העדות. אומר מורי ורבותיי, אנחנו צריכים להתחזק ולהבין שחטא זה חולי, כמו שאמרנו במשל שפתחנו בהתחלה, חטא זה חולי, ועל חולי צריך לקח תרופות, והתרופות זה בעצם חס ושלום אם נחרב הבית, אז מה היה נדרש בעם ישראל לעשות? לפשפש במעשיהם. הפשפוש במעשים זה התרופה, ואז התרופה מה מביאה? הקדוש ברוך הוא נותן בריאות, נותן הצלחה, אפשר לפדות את הטבעת, כמו שאמרנו במשל הקודם, אפשר לפדות את הטבעת, זה לבנות עוד פעם את הבית. על ידי שאנחנו נהיה בריאים, על ידי שאנחנו נהיה שלמים, חז שלום ומנוקים מכל החטאים. אבל לפעמים אדם לא מרגיש טוב, ואחד הסיבות שקשה לו לרפות את עצמו, כי הוא לא מצא תרופה לחולי שלו. הרבה פעמים אדם חוטא, אדם עושה נכשל. למה? כי הוא לא מצא תרופה. איך הוא יהיה שלם אם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? ופה יש לנו גמרא יפה במסכת מכות. גמרא אומרת, משה רבנו, כמה מצוות הוא ציווה אותנו? 613 מצוות. אומרת הגמרא, בא דוד ועמידם על 11. 613 זה המון מצוות. לפעמים אדם לא יכול לזכור את כולם ביחד. אומר, בא דוד המלך והעמיד את כל ה-613, צמצם אותם ל-11. תזכור 11 דברים, אתה תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים למנות את אותם 11 דברים שאמר דוד המלך. דוד המלך בתהילים פרק 2 אומר, מזמור לדוד, השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? אגב, המלבים כותב, מה פירוש מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? לכאורה זה אותו דבר, יגור, ישכון. מה ההבדל בין יגור לישכון? גם מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? מה פירוש? מה זה בא לבטות הפסוק? אומר המלבים דבר מאוד יפה. אומר, יש הבדל בין לגור לבין לשכון. לגור פירושו משמע דירת קבע. ולשכון זה לשון כמו שכן, שזה ערי, שהוא שוכן עכשיו ואחר כך הולך למקום אחר. אומר, מי יגור באוהליך? הכוונה, מי יזכה לעולם הבא, שהעולם הבא הוא נצח. עולם הבא הוא קבע. מי יגור באוהליך? מי יזכה לעולם הבא, לעולם של קבע, להיות באוהל שלך, אוהליך, בגן עדן? מי ישכון בהר קודשך? ישכון זה לשון ערי. ערי, הכוונה פה בעולם הזה, הוא ישכון. ולאיזה דרגה הוא יגיע? להר, מי ישכון בהר קודשך. הר זה מסמל על דבר גבוה. אתה בעולם הזה תהיה בדרגה גבוהה, ואז אתה תהיה קודש. כי הצדיקים הם נקראים קדושים. הצדיקים גם נקראים מצוק כארץ. מה זה מצוק כארץ? צוק זה מקום גבוה. הם הגבוהים שבארץ, הם גבוהים שבעולם, הם המחזיקים את העולם. אומר, מי יגור באוהליך? זה בעולם הבא. זה גן עדן, עליון. מי ישכון בהר קודשך? מי ישכון? זה לשון ערי, שכן ערי. בהר קודשך, בעולם הזה שהוא ערי, הוא יזכה להיות בהר קודשך, הכוונה להגיע למדרגות גבוהות כמו ההר שהוא גבוה ולהיות קודש. איזה אדם זה השלם? במה הוא התמקד בשביל לזכות גם לעולם הבא, וזה תלוי גם שבעולם הזה הוא נמצא במדרגה גבוהה. אומר דוד המלך, 11 דברים שבהם מתמקד האדם, וזה כולל את כל התורה כולה. אומר, הדבר הראשון, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל ללשונו, לא עשה לרעהו רע וחיפה לא נעשה על קרבו, וכו' וכו' וכו'. ועכשיו הגמרא מתחילה להסביר מידה מידה, כל ה-11 אחת לאחת. אומרת הגמרא, הולך תמים זה אברהם, דכתיב יתהלך לפניי והיה תמים. אומר לנו דוד המלך, המידה הראשונה מה-11 שהם כל הקניינים לזכות לשלמות במצוות התורה. קודם כל, תהיה תמים. מה זה תמים? כמו אברהם אבינו. עכשיו, מה פירוש תמים? מה זה תמים? מה פירוש תמים? מפרשים, תמים פירושו שלם. מה הכוונה שלם? אומר, שלם פירושו, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, מה שאני צריך לעשות, מה שההלכה מחייבת אותי, אני לא הולך ועושה חשבונות. לא, אולי דווקא ההלכה מצווה אותי כאן, אבל כאן אני פטור. אולי דווקא כשקל לי לעשות, אבל כשקשה לי, אני עושה מה שבליבי. אם האדם יש לו ניסיונות מאוד כבדים, אז הוא יכול לפתוח איזה פתח לעצמו, לעשות איזה חשבון, להגיד, לא, על זה הקדוש ברוך הוא יסלח לי, על זה יעלים עין. אין דבר כזה. כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות שלם. מה פירוש שלם? לא להעלים עין משום מצווה, ולא חס ושלום להעלים עין משום עבירה ולעבור חס ושלום עבירה, ולהגיד לא, זה שום דבר, או לעשות כל מיני תצדקה וכל מיני התחכמויות, שפה אפשר לעשות כך, אפילו שאדם יודע, זה לא 100%, זה לא נכון לעשות כך, אבל הוא מעלים עין, הוא עושה חשבונות. למה? יש דברים אחרים שהם יותר חשובים לו. רבותיי, אם אדם חס ושלום מעדיף תענוגות העולם הזה, אפילו שהוא יודע שהתורה חשובה, הוא מעדיף לפעמים תענוגות העולם הזה, וחס ושלום זה יבוא לו על חשבון איזה מצווה שהוא יפסיד, או חס ושלום זה יבוא לו על חשבון איזה עבירה שהוא יעבור על ידי זה. אומר, מה אתה חושב שאם אתה עושה כך, אתה חושב שבאמת התורה היא חשובה לך? רק מה, אתה מה, עושה כל מיני צדקים והתחכמויות? לא. זה מראה שהאני שלך יותר חשוב לך מהתורה הקדושה. כי אם התורה הקדושה הייתה חשובה לך, לא היית חז ושלום מעז להעלים עין, או לחשוב, לא, לעשות כל מיני חשבונות, זה קשה, זה קל, את זה אני עושה, את זה אני לא עושה, אין דבר כזה. אם אדם הוא חייל בצבא השם, הוא לא עושה שום חשבונות, אלא לוקח את המצוות כמו שהן, ועושה אותן כמו עבד שרוצה לעשות רצון בוראו במלוא האחוזים. אז זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זרק את עצמו לכבשן האש ולא עשה חשבון. אברהם אבינו יצא מביתו ולא עשה חשבון. לך לך מארצך. הוא יצא, הוא הלך. הוא לא עושה חשבונות. הגיע לארץ ישראל, איפה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, והנה שם רעב. הוא לא מערער אחר מידות, לא מערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אז הוא גולה למצרים, הוא יורד למצרים. וגם שם הוא מתנסה בכל מיני ניסיונות עם שרה. אז לא מערער אחר, חס ושלום, דרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שלם. זה נקרא תמים. זה הדבר הראשון שאומר לנו דוד המלך. כי אם אין את זה, אי אפשר להגיע גם לשאר הדברים, ואי אפשר להגיע לשום דבר. זה המפתח הראשון שהאדם ירצה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת, בלי שום חשבונות, להיות שלם. זה הולך תמים. פועל צדק. הדבר השני זה פועל צדק. מה פירוש פועל צדק? אומרת הגמרא, כגון אבא חלקיהו. מה היה עם אבא חלקיהו? הגמרא בתענית בדף כף ג', שם הגמרא מספרת על אבא חלקיהו שהיה צדיק מאוד גדול, וכאשר היה עצירת גשמים, החכמים היו שולחים אליו, הם חכמים שיגידו לו, תשמע, יש עצירת גשמים, גדולי הדור מבקשים ממך, תתפלל שירד גשם. ככה הוא היה צדיק כזה גדול. הוא היה נכדו של חוני המעגל. נכדו של חוני המעגל. והנה, יום אחד, הגמרא מספרת, שהיה עצירת גשמים, ושלחו, חכמי בית המדרש, שלחו שני חכמים, שיבואו ויגידו לו, לאבא חלקיהו להתפלל, שירד גשם. והנה, איפה הם מצאו אותו? מצאו אותו שהוא באמצע עבודה, והוא היה שכיר. הוא לא היה בעל הבית, הוא היה שכיר. היה עובד לפי שעות. והנה, הם אמרו לו, שלום עליך. והוא בינתיים היה עודר במעדר. אומרת הגמרא, הוא לא הסתכל עליהם. לא הסתכל עליהם. וככה היה עד שהוא גבר את העבודה. לא הסתכל עליהם. אחר כך הם שאלו אותו, למה לא הסתכלת עלינו? אמר להם, אתם אמרתם לי שלום. אם הייתי מסתכל עליכם ומחזיר לכם שלום, באותו הרגע הייתי צריך להפסיק מעבודה. אם אני מפסיק מעבודה לרגע אחד, אני חס ושלום גוזל את בעל הבית. אני לא יכול להסתכל עליכם ולגזול את בעל הבית. פועל צדק. הוא מדקדק בדברים שאפילו יכול להיות בעל הבית לא היה מקפיד עליהם. זה פועל צדק. הוא מרגיש שחס ושלום הוא מפחד מהגזל. זה מזכיר לי את הרב ינון חורי, עליו השלום. הרב ינון חורי היה מאוד 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 זהיר בגזל. עד כדי כך שבבית מדרש שלו הוא היה סוחר את בית המדרש מהנהלת בית הכנסת. והנה הוא היה מחמיר לעצמו כאשר הוא היה נוטל ידיים אחרי השירותים. הוא היה מחמיר על עצמו ליטול 4 נטילות. לא 3, עיקר הדין הגמור מספיק 3. אבל הוא היה מחמיר על עצמו ליטול 4 נטילות. ככה היה מנהגו. ולכן גם בבית הכנסת, בבית המדרש שלו בכולל, אחרי שהוא היה יוצא מבית הכיסא, היה נוטל 4 נטילות כמנהגו. ומיד אחרי שהוא מנגב ומברך אשר יצר, לוקח פרוטה 10 אגורות, ושם בקופה צדקה של הבית כנסת. כך היה מנהגו, קבוע. כל אחרי בית הכיסא, אחרי שמברך אשר יצר, ונוטל 4 נטילות, מברך אשר יצר, נותן 10 אגורות לבית הכנסת. שאלו אותו, אלה שראו, התלמידים, שאלו אותו, או בני המשפחה, כבוד הרב, למה אחרי השירותים, הרב מקפיד לתת צדקה אחרי ברכת אשר יצא? כולם חשבו שאולי זה תוספת הודיה, בנוסף לברכת אשר יצא, תוספת הודיה על זה שהוא נכנס לשירותים. ככה כולם חשבו. אז שאלו אותו, מדוע? אמר להם, מעיקר הדין הגמור, אחרי השירותים מספיק 3 נטילות. אבל אני מחמיר על עצמי לעשות 4 נטילות. אז מטעם בית הכנסת שהביאו לי כאן את בית המדרש, את הכולל, את המקום להקים בו כולל, דעתם שאני משתמש בו מה שאני צריך. ואני סוחר את המקום על דעת מה שאני צריך. אבל 4 נטילות אני לא צריך עוד אחד. עיקר הדין הגמור זה רק 3 נטילות. הנטילה הרביעית היא תוספת חומרה וחסידות. זה על דעת כן, הם לא נתנו לי את המקום. לכן כנגד הנטילה הרביעית שהיא חסידות, הוא היה נוהג לתת מיד אחר כך 10 אגורות לקופת צדקה של בית הכנסת. איזה זהירות, איזה חסידות, איזה קדושה. זה מה שכתוב, פועל צדק. הגמרא ממשיכה שם על אבא חלקיהו ומספרת שאבא חלקיהו ידע שהחכמים האלה באו מגדולי הדור, מחכמי בית המדרש, לבקש ממנו שיתפלל. ולכן מה הוא עשה? לפני שהוא ישאל אותה מה אתם צריכים, הוא נכנס לביתו ואמר לאשתו בשקט, החכמים האלה באו לבקש מאיתנו שנתפלל. אני לא רוצה להחזיק טובה לעצמי, עכשיו אני אתפלל, ירדו גשמים, יגידו, הנה זה כוח התפילה של אבא חלקיהו. בוא נעלה אני ואת לגג, ככה אמר לה. בוא נעלה אני ואת לגג, נתפלל שירדו גשמים, לפני שהם יגידו לנו החכמים לצורך מה הם באו. ומיד אומרת הגמרא, עלו למעלה, היא תפסה זווית אחת, הוא תפס זווית שנייה, התחילו להתפלל שירד גשם, ומיד התחילו העננים לבוא. דרך הזווית שלה, אבל באו העננים, והתחיל לרדת גשם. התחיל לרדת גשם, אז הפסיקו את התפילה. ירדו ביחד למטה, והנה עכשיו אבא חלקיה בא לחכמים ואומר להם, כן, מה אתם צריכים? כביכול שלא יחזיקו לו טובה שהוא זה שיתפלל וירד גשר. אז אמרו לו, אנחנו כבר יודעים את הצדקות שלך, אנחנו יודעים שאתה התפללת, אנחנו יודעים שאתה הבנת שאנחנו באנו כי חכמי בית המדרש שלחו אותנו לומר לך להתפלל. אבל רק יש לנו כמה שאלות לשאול אותך. ואחד השאלות ששאלו אותו, למה העננים הגיעו מהכיוון של אשתו? היא יותר צדיקה ממנו. אז מה הוא ענה להם? אמר להם, כיוון שאשתי היא נמצאת בבית, ואם בא אני לבקש צדקה, אז היא לא נותנת לו כסף, כי הכסף נמצא אצל בעלה, אצל אבא חלקיהו. אלא מה היא נותנת לעני? נותנת לו אוכל. נותנת לו אוכל שיוכל. ולעומת זאת אבא חלקיהו, כשהוא נותן צדקה, נותן פרוטה, נותן כסף. אומר, לעני יש הנאה ישירות מהאוכל. למה? כי הוא לא צריך ללכת ולקנות. אתה נותן לו אוכל, הוא אוכל את האוכל הזה. כשאני נותן צדקה, הוא צריך לקחת את המעות האלה, לקנות אוכל ואז לאכול אותו. אז אצלה ההנאה יותר קרובה אצלו מאשר אצלי. לכן העננים שהגיעו, הגיעו מהצד שלה. זה נאמר על אבא חלקיהו, פועל צדק. גם בבן אדם לחברו, גם הלב שלו טהור. זה דבר שני שאומר דוד המלך, שאם אדם יתפוס את שני הדברים האלה, ויש פה עוד, אבל בינתיים שניים שאמרנו עכשיו, לא לעשות חשבונות, לקיים את המצוות במאת האחוזים, ופועל צדק, להיזהר מגזל. שאדם נזהר מגזל, זה מתאר את כל האישיות שלו, זה מתאר את הלב שלו. יש לו כוח לקיים את כל מצוות התורה בשלמות. ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספרה. מה זה דובר אמת בלבבו? זה רק לא עניין של גזל, אבל דבר שהוא קצת דומה לו. אומרת הגמרא, רב ספרה היה קורא קריאת שמע, כנראה שהוא היה מוכר סחורות, והיה איזה יהודי אחד שלא שם לב שהוא קורא קריאת שמע עכשיו רב ספרה. אמר לו, אדוני, אני מוכן לקנות את הסחורה הזאת במחיר כזה וכזה. רב ספרה לא ענה לו, כי הוא קורא קריאת שמע. אותו אדם, אותו יהודי חשב שהמחיר הזה לא מספיק לסחורה הזאת, אז הוא העלה את המחיר. אמר לו, אני אתן לך יותר, אתן לך כך וכך. רב ספרה לא ענה. למה? קורא קריאת שמע, עדיין הוא לא גמר. ואותו אדם חושב, כנראה שהמחיר הזה עדיין לא מספיק, צריך מחיר יותר גבוה. אז הוא העלה את המחיר. כך העלה, העלה, עד שרב ספרה גמר לקרוא קריאת שמע. אמר לו, אדוני, תיתן לי כמו שאמרת בפעם הראשונה. אני עכשיו הייתי קורא קריאת שמע, לא יכלתי לענות לך. אבל המחיר שנקבת בהתחלה, זה המחיר שאני הסכמתי בליבי. כבר כשאמרת אותו בהתחלה, הסכמתי בליבי למכור לך אותו. שווה לי למכור לך אותו במחיר הזה, ורציתי למכור לך אותו במחיר הזה. אלא אתה טעית וחשבת שאני לא מעוניין במחיר הזה, אבל אני בעצם הייתי קורא קריאת שמע. אז בטעות אתה הוספת. רב ספרה יכל לשתוק. הוא הטעה את עצמו בטעות, והוא מוכן למכור, לקנות את זה במחיר הגדול. אף על פי כן, ודובר אמת בלבבו, נתרציתי כבר בפעם הראשונה למכור לך את זה, כבר במחיר הראשון שנקבת, ולכן לא אמכור לך את זה, אלא אך ורק במחיר הזה שאמרת בהתחלה. זה מראה על ישרות המידות, זה מראה על תואר המידות. לא רגל על לשונו, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו, אמא שלו מבקשת ממנו, לך לאבא, תתחזה שאתה עשיו, הוא יברך אותך, כי אתה ראוי לברכות. יעקב אבינו לא רוצה, אולי משני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. יעקב אבינו מחפש כל מיני סיבות שלא לעשות את זה. אבל אמא שלו ציוותה אותו על פי הדיבור, על פי הנבואה משמיים. ולכן לא הייתה ברירה ליעקב אבינו להיכנס. מישהו אחר במקום יעקב אבינו היה שמח. אמא שלי ציוותה אותי להיכנס. אמא שלי ציוותה אותי. לא מחפש, לא סיבות, לא שום דבר. נכנס ונגמר ומשקר. לא. יעקב אבינו לא רוצה, מחפש כל מיני סיבות לא להיכנס. אבל אמא שלו כופה אותו על פי הדיבור. זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תיכנס. זה יעקב אבינו. לא עשה לרעהו רעה. מה זה לא עשה לרעהו רעה? זה המידה, עוד מידה שאומר לנו דוד המלך, שלא ירד לאומנות חברו. כוונה חס שלום. שהוא לא יורד לאומנות חברו. חברך, יש לו כל מיני לקוחות, יש לו כל מיני קליינטים. אתה לא בא ולוקח אותם, תבואו אליי, אל תלכו אליו. זה לא ירד לאומנות חברו, לא עשה לרעהו רעה. וחרפה לא נסע על קרובו, זה המקרב את קרוביו. נבזה בעיניו נמאס, זה חזקיהו המלך שגרר עצמו תביא במיטה של חברים. אני אסביר מה מדובר. אומר, יש פה שני דברים. לא נסע, וחרפה לא נסע על קרובו, כוונה, לפעמים, אדם אחר צריך איזה עזרה. קרוב, צריך איזה עזרה. ובאמת, אתה יכול לעזור לו. אלא מה? לא כל כך מתחשק לך, אתה לא כל כך מעוניין לעזור לו. אומר, אם אתה יכול לעזור לשני, ואתה לא עוזר לו, זה בעצם כמו חרפה שאתה נושא על קרובך. את החרפה שלו, אתה יכול לעזור לו. אתה נושא את זה עליך. כי אתה יכול להציל אותו ואתה לא עושה. אומר, לא נעשה חרפה על קרובו. חרפה לא נעשה על קרובו. כוונה לא, לא סבל חרפת קרובו. הוא יכול לעזור לו? אז הוא עוזר לו. מצד שני, נבזה בעיניו נמאס. מה הכוונה? האדם חס שלום נבזה. הכוונה, האדם עושה עבירות. עבירות זה נמאס בעיניך. זה לא משנה אם מי שעשה את העבירות הוא קרובך או מישהו אחר. אומרת הגמרא, כמו מי? כמו חזקיהו מלך יהודה שגירר עצמות אביו במיטה של חבלים. אביו של חזקיהו היה אחז, ואחז היה מלך רשע. אחריו מלך בנו חזקיהו שהיה מלך צדיק גדול. והמלך חזקיהו, אומרת הגמרא, שלאביו המלך אחז הוא לא עשה לוויה עם כבוד גדול, לשים אותו במיטה מהארון, לוויה מכובדת, לא. גירר עצמות אביו במיטה של חבלים, עשה לו מיטה של חבלים, משהו מבוזה כזה. למה עשה לו ככה? בשביל להראות לעם, המלך הזה היה רשע. הרשע הזה, זה מה שמגיע לו, שכל הרשעים, הם יקבלו איזה מכה אחת, שכל הרשעים, זה יתעוררו לשוב בתשובה. תראה, זה עשה רשע כזה, אפילו שהוא מלך, מוציאים אותו בביזיון. ואומרת הגמרא שהודו לו חכמים. הוא לקח פה לכאורה סיכון, לעשות דבר כזה, להוציא את אביו בצורה כזו, לקח סיכון. אבל אומרת הגמרא, לבסוף הודו לו חכמים על הדבר הזה שהוא עשה. כי זה מה שעורר את האנשים לשוב בתשובה, שלא להמשיך בחטאיו של אחז. ולכן זה גם הכפרה על אביו, כך אומרת הגמרא. אז פה רואים שחזקיהו היה צדיק, שכל כך הוא בז, כל כך העבירות נמאסו בעיניו, הוא בז להם, עד כדי כך שאפילו זה אביו, הוא לא עשה לו כבוד. למה? נבזה בעיניו נמאס. וזה לא משנה אם זה קרובו או לא קרובו. כמובן, כל דבר, אנחנו לא חכמים גדולים. כל דבר שאנחנו מסתפקים בו, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, אנחנו רואים כל מיני אנשים, אם זה קרובים, אם זה רחוקים, שחס ושלום לא הולכים על פי דרך הישר. תמיד אנחנו צריכים לשאול דעת תורה, איך להתנהג. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. צריכים לשאול את החכמים איך להתנהג. אבל על כל פנים, בדבר הזה עם חזקיהו המלך, הודו לו חכמים על מה שהוא עשה, רק הנקודה שאנחנו צריכים לנו לעצמנו, נבזה בעיניו נמאס, שהעבירות הן נמאסות בעינינו, וזה לא משנה מי עשה אותם, אם זה אדם שאנחנו אוהבים אותו או פחות. ותראה השם יכבד, זה יהושפט מלך יהודה, שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו, מחבקו, משקו, וקורא לו אבי, אבי, רבי, רבי, מורי, מורי. יהושפט היה מלך יהודה, וכשהוא היה רואה תלמיד חכם, לא היה חש לכבודו בכלל שהוא מלך, היה מחבק אותו ומנשק אותו. ככה אנחנו צריכים להרגיש כלפי תלמידי חכמים, שהם עטרה לראשנו. לא חס שלום אדם יחוש לכבודו. אדרבה, תלמיד חכם, בוא, תעזור לו. תלמיד חכם, תכבד אותו. תלמיד חכם, תדבר עליו דברים טובים. תלמיד חכם, תסתכל עליו בעין טובה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות לתלמידי חכמים. לכבד אותם. אם נכבד תלמידי חכמים, אז גם התורה, אנחנו נלמד אותה בצורה אחרת לגמרי. התורה, היא תהיה כבר גם בצורה אחרת לגמרי. נשבע להרע ולא ימיר כרבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אהיה בתענית עד שיבוא לביתי. רבי יוחנן, מי שהיה תומך בו, זה היה הנשיא, ריש גלותא. הוא היה תומך ברבי יוחנן. הנשיא. פחד רבי יוחנן שהנשיא יבוא ויגיד לו, אחרי שהוא סיים את בית המדרש, בוא תסעד אצלי ארוחת צהריים. פחד. לכן מה היה עושה? היה מקבל על עצמו תענית עד שהוא יגיע הביתה. לא אוכל כלום. למה? כי אם יבוא הנשיא ויגיד לו, בוא תסעד אצלי עכשיו, רבי יוחנן חס לזמנו היקר. הוא גם לא רוצה לאכול מעדנים של הנשיא. נשיא זה המלך דאז. ולכן היה מקבל על עצמו תענית עד שיבוא הביתה. שאז אם הנשיא היה אומר לו, אחרי בית המדרש, בוא לסעוד איתי. אומר לו, היום אני בתענית. ולא היה, היה מקבל תענית, לא היה כביכול מקבל תענית ליום שלם, וכשיגיע הביתה אז הוא עושה התרת נדרים, אלא מראש הוא היה מקבל את התענית הזאת, שהתענית תהיה עד שהוא יבוא הביתה. למה? לא רצה לקבל תענית בצורה שהוא צריך להפר את התענית באמצע. לכן זה מה שנקרא נשבע להרע ולא ימיר. נשבע להרע זה הכוונה להרע לעצמו, הוא בתענית ולא ימיר, הוא לא ימיר את התענית שלו. הוא יישאר ולא יעשה על זה התרה. לבוא לבית הנשיא, לאכול מעדנים, לבזבז את הזמן, לא. נשבע להרע ולא ימיר, להרע לעצמו שהוא יהיה בתענית, ולא ימיר את זה. עד שיבוא לביתו, כך קיבל בתענית, יבוא לביתו יוכל. כספו לא נתן בשנשך, אפילו בריבית, עובד כוכבים. ושוחד על נקי לא לקח. אומר הדיין, אסור לו לקבל שוחד, אפילו ממי שהוא נקי, אפילו ממי שהוא זכאי, אסור לו בכלל לקבל שוחד. אלה 11 הדברים, מורי ורבותיי, שאומר לנו דוד המלך, שאם נתפוס את כל ה-11 הדברים האלה, ונעשה אותם בשלמות, אז אנחנו בעזרת השם נזכה לשלמות בכל ה-613 של מצוות התורה. יהי רצון נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.